המהדורה עם חברי הכנסת יאיר לפיד. ערב טוב לך אדוני.
ערב טוב אבי.
הכותרת שאומרת ניצחון לחרדים, חוקי לפיד יבוטלו, היא באמת כותרת אמיתית? זו המסקנה מההסכם עם יהדות התורה?
תראה, כן, בטח. זו המסקנה. השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים כחברה אנושית. תראה, אם אנחנו רוצים לקחת את מדינת ישראל, ולהיות במצב שכל שנתיים יש מלחמה, ואז מי שמנצח משנה את כל החוקים, אז כן, זה מה שקורה עכשיו. לוקחים ומחזירים אותנו אחורה, והופכים את מדינת ישראל למלחמת תרבות. אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שזה חכם למישהו, אני חושב שיש פה תהליכים שהם תהליכים בסך הכל בריאים, כמו היציאה לעבודה, כמו השוויון בנטל, והעובדה שעכשיו באופן לגמרי כוחני, רק מנסים להוכיח שניצחו, בסדר, ניצחו, גם לנצח צריך לדעת. מה שקורה עכשיו זה לא לנצח, זה שיותר חשוב להם שתהיה להם כותרת ניצחו בחדרי חרדים או בכיכר השבת, מאשר לנהל מדינה שבה כולם צריכים גם לחיות ביחד מחר.
אז אני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו מדברים על אותם חוקים, אתה מדבר על השוויון בנטל ויציאה לעבודה, זה לא הוכיח את עצמו, אין יותר חרדים שיוצאים לעבודה בעקבות הממשלה האחרונה, אולי בדיוק ההפך.
לא, זה לא נכון. תראה, אפשר לדבר על הגיוס, הגיוס ידענו שיהיה תהליך מאוד קשה וכואב.
אנחנו כבר נדבר על הגיוס, בוא נתעסק באמת בסוגיית העבודה.
כן, יש, תראה, הסטטיסטיקה של הלמ"ס אומרת שיש עלייה דרמטית ביציאה לעבודה של צעירים חרדים.
לא מדויק.
ואני אומר חשוב, היה אחד הדברים שבהם ממש נכשלתי בשנתיים האחרונות. זה העובדה שזה הכל יתרגם לשיח של האם אני שונא חרדים או לא שונא חרדים. אני לא שונא אף אדם בעולם, אני לא שונא יהודים, אני לא שונא חרדים. הרעיון הוא לא שנאה, הרעיון הוא שאנחנו צריכים לחיות פה ביחד, וכשחיים פה ביחד, אז מלבד אותם גאונים שלומדים בישיבות, וזה אין הרבה כל כך מאלה, אנשים צריכים לעבוד לפרנסתם ולפרנסת ילדיהם, פשוט מפני שהציבור החילוני במדינת ישראל כבר לא יכול לממן אנשים שלא עובדים, וזה תהליך בריא, וזה תהליך נכון, וזה תהליך שמועיל לכולם. והניסיון לצייר את זה כמלחמת תרבות הוא ניסיון של אנשים שרוצים מלחמה. אני לא רוצה מלחמה, אני רוצה שכולם יעבדו ויתפרנסו. איך אפשר להגיד
אני רוצה לשאול אותך,
שאני אומר לו אני רוצה בשבילו את מה שאני רוצה בשבילי?
אני רוצה לשאול אותך, הנה הזדמנות לדבר אל הציבור החרדי, וגם אולי לשאול אותך, לשמוע מה אתה אומר על העניינים הללו. אתה מדבר על שנאה, בוא נחליף את המילה שנאה בהתנשאות, יותר מסתדר?
תראה, אני יודע שזה, הואשמתי בזה. אני אומר שוב, אותי זה מצער, אין בי שום התנסות. אני גם לא חושב שיש פה ויכוח.
אני יכול להביא לך הרבה מאוד דוגמאות. מה זה
אין התנסות? הוא צריך לחיות בביתו, או איך הוא צריך להתפלל בבית הכנסת שלו. זה לא ענייני, ואין לי שום יומרה להגיד לאנשים אחרים איך לחיות. יש לנו מרחב משותף. יש לנו חוזה של חיים משותפים. בתוך החוזה של החיים המשותפים, יש בכל זאת למדינה מותר לשיעור לה כמה עקרונות. כמו זה שהיא אומרת, אנחנו מצטערים מאוד, אם מישהו רוצה שהאישה תשב מאחורה באוטובוס, יתכבד וילך ברגל. ויש עיקרון שאומר, כולם צריכים לפרנס את עצמם ואת ילדיהם. כי אנחנו בסוף הורים, אתה, יש לך ילדים?
אבי, יש
לך ילדים. אז לך יש ילדים ולי יש ילדים, ואני אחראי על הילדים שלי, ואתה אחראי על הילדים שלך. זה החוזה הכי בסיסי שיש לאדם עם העולם. אם אני אומר שוב, אם מישהו חושב שהתנסיתי בפניו, אני ממש מתנצל. לא התכוונתי להתנסה בפני אף אחד, אבל אנחנו צריכים לחיות פה ביחד. אם אנחנו רוצים לחיות פה ביחד, הדרך היחידה לחיות ביחד זה שאנשים יבינו שהם לא יכולים לחיות לא על חשבון מישהו אחר, וגם לא לשלוח מישהו אחר לצבא ולהחליט שאותם זה לא מעניין.
אני אסביר לך למה אני מדבר על התנסות. באמת לא מדבר מהמובן החיצוני של ההתנסות, כי בסדר, נו, אז אמרת משפט פה, משפט שם, גם הפוליטיקאים החרדים לעתים מתנסחים בצורה כזו או אחרת. לא זה העניין, ההתנסות היא בשיטה, בדרך, כי הרי אם אני אעשה לך בוחן קצר על מהות החברה החרדית, אני לא בטוח שתדע. וכדי שהחוזה המשותף עליו אתה מדבר יתקיים בינינו, אנחנו חייבים להכיר האחד את השני. ובזה אולי נכשלת, תרשה לי, אתה יודע, לומר בעדינות, לבוא מאיזשהו מקום ללא היכרות עמוקה עם הנושאים שמדובר עליהם, ולהיות פוליטיקאי מאוד משפיע בקדנציה הראשונה שלו, עם הרבה כוח ביד, ולגעת בנקודות הכי רגישות של הציבור החרדי, בלי להכיר אותו, בלי לדעת על מה מדובר. הרי רוב הציבור החרדי עובד. האמירות שהחרדים לא עובדים, עובדתית לא נכונות. אני תוכל להביא לך הרבה מאוד דוגמאות של נקודות שאתה נגעת בהן, גם חוק מעם אפס על הדיור, שהוא נעשה בכוונה להדיר את הציבור החרדי. עוד הרבה דוגמאות כאלה, שעם היכרות קטנה עם החרדים, התמונה הייתה אחרת.
תקשיב, היה פה, בכלל, בכל תהליך חברתי יש דבר שנקרא עיקרון המטוטלת. מכיר את זה?
פחות או יותר.
המטוטלת, אם אתה דוחף אותה חזק מאוד לצד אחד, היא תחזור הרבה יותר חזק לצד השני. ככה בנויה מטוטלת. כך למשל את נושא הדיור. בזמנו העביר אריאל אטיאס את חוק שנקרא ותק בנישואים, קריטריון זכאות שנקרא ותק בנישואים בדיור. זה הקריטריון שהיה באופן מובהק מוטה לטובת החברה החרדית. למה? כי חרדים מתחתנים יותר צעירים. אז היה צריך לעשות תיקון. כי בסופו של דבר, אני אומר שוב, יש שתי אפשרויות. עכשיו, הנה עכשיו יש לך דוגמה, עכשיו אפשר להגיד, הנה יש להזדמנות שלנו, יש לנו שנה, שנתיים, שלוש, לא יודעים כמה יש לנו, בוא נראה, בוא נתפוס הכי הרבה שאפשר, אנחנו יודעים שהצד השני כועס ומעוצבן וממורמר, וזה מעורר דברים גרועים מאוד, אבל מה אכפת לנו, הנה יש לנו הזדמנות, ואפשר להחליט שאנחנו מקשיבים באמת מה מטריד את הציבור האחר. מה שהטריד את הציבור האחר זה שהיה תחושה של אי צדק. הייתה תחושה מתמשכת של הרבה מאוד שנים של אי צדק, שבו אנשים גם אמרו אז לא, מאלה לא התגייסו, גם עשו עניין מזה שלא מתגייסים, תקעו אצבע בעין, אמרו אתם רואים אנחנו לא נתגייס, למה אנחנו לא נתגייס?
אני מכבד אותך ואני שומע את מה שאתה אומר, אתה מדבר על המטוטלת, אני שומע את מה שאתה אומר, אבל השאלה שאני שואל אותך אתה לא עונה. ההיכרות שלך עם הציבור החרדי היא אפסית, ואני שואל אותך איך יעלה על הדעת שפוליטיקאי בכיר, שר אוצר שמתעסק עם חברה גדולה בישראל, לא מכיר אותה, לא יודע מה מדבר.
החברה החרדית מכירה את הציבור החילוני בעיניך?
אני חושב שכן.
אין הרבה מה להכיר. שאני לא מכיר את החברה החרדית?
כי אני רואה את ההתנהלות בשנתיים האחרונות, אני שומע את התבטאויות, אני רואה את החוקים, אני רואה את הדרך שבה הדברים נעשו. זה בהחלט מראה על טירונות, על חוסר ידע
בנושאים. אני אומר שוב, תראה, זה דבר, אני פעם שאלתי מעל בימת הכנסת, ניסיתי להבין מפורוש וגפני ודרי. אמרתי, אם מישהו אומר לכם פעם אחרי פעם שהוא לא שונא אתכם, למה אתם מתעקשים לטעון שהוא שונא אתכם? מה יעשה לכם?
עזוב את השנאה, עזוב את השנאה, אני אסביר לך למה,
אין פה שום שיח של שנאה.
כשאנשים מרגישים מותקפים על נקודות לא נכונות, אז הדרך היחידה שלהם להסביר את זה שאתה שונא אותי, הרי אם היית בא באמת לגעת בנקודות שהציבור החרדי בהם צריך עזרה, והיית כשר אוצר אומר, אוקיי, אתם טוענים שבזה אתם צריכים עזרה, אני מוכן לעזור לכם. אבל דווקא בדברים שבהם באמת הציבור החרדי, אתה יודע, אתה מדבר על סוגיית העבודה. מי שעצר את הגל, מי שעצר את הגל של החרדים העובדים, זה המדיניות שלך.
אתה יודע מה רגע, אבי, רק בשביל שיהיה סדר בשיחה שלנו. כשאנחנו מדברים על הציבור החרדי ועל המפלגות החרדיות, אנחנו לא מדברים על אותו דבר, נכון?
מדברים בדיוק על אותו דבר.
כן, זה אותו דבר?
כן.
אתה באמת חושב שהציבור החרדי מקבל ייצוג נאמן של האינטרסים שלו?
כמו שאני חושב שאתה מייצג את הציבור החילוני.
אוקיי, אם זה המצב, אז אתה לא יכול להגיד שהציבור החרדי לא קיבל יחס לדעות שלו. המפלגות החרדיות היו בממשלה על גבי ממשלה ב-30 השנים האחרונות, ותמיד, כמו במקרה הנוכחי, קיבלו כל מה שהם רצו בהסכמים הקואליציוניים.
קיבלו חלק קטן מאוד מה שהם רצו, אבל גם ההסכם הקואליציוני של יהדות התורה, בוא נבחן אותו. קצבאות הילדים, למשל. אתה יודע שהרי שני שליש מקצבאות הילדים בכלל לא מגיע לחרדים? שליש מתוך כל ה-2.4 מיליארד מגיע לחרדים.
הקיצוץ הכי גדול,
רפואת שיניים חינם זה לחרדים.
בנימין נתניהו, לא אני. אבל כשאני עשיתי את הקיצוץ על קצבאות הילדים, מישהו אמר את המילה חרדים? אני כל מה שאמרתי שקצבאות הילדים זה כלי מאוד לא יעיל להעביר כסף לילדים. בסופו של דבר, קצבאות הילדים הם אוניברסליות. זאת אומרת, אני קיבלתי, הבת שלי כבר יותר מ-18, אבל עד לפני שנה, אני קיבלתי קצבאות ילדים. אני צריך קצבאות ילדים, אני אומר לך, אין לי בעל ממן את ילדיי. מה פתאום שאנשים שיש להם כסף, יקבלו קצבאות ילדים?
תגיד, למה לא הסכמת שהחרדים ישבו איתך בממשלה?
בקיצוץ קצבאות הילדים, תן לי להסביר את זה.
אוקיי.
זה לא היה מעשה אנטי-חרדי. להפך. למה להפך? מפני שאנחנו לקחנו את הכסף שחסכנו בקצבאות הילדים, ונתנו אותו ישירות לילדים. הרי זה רק מילה קצבאות ילדים. זה נקרא קצבאות ילדים, כי מישהו החליט לקרוא לזה ככה. זה כסף שנכנס לחשבון הבנק של ההורים, אם הם עשירים או עניים, חרדים או חילונים בפריפריה או במרכז. זו דרך לא יעילה לעזור לילדים. אנחנו את הכסף הזה לקחנו, ושמנו אותו למשל במפעלי ההזנה בבתי הספר. הייתי לא מזמן במפעל שמייצר אוכל ועושה קייטרינג לבתי ספר. היו שם חבר'ה חרדים שעמדו ובישלו, בין השאר מן זה הולך להרבה מאוד בתי ספר חרדים. זה דרך הרבה יותר טובה לנצל כסף בשביל לעזור לילדים עניים.
ההסבר שלך נחמד, אגב זה גם מבורך וראוי, אבל
טוב בתי ספר בפריפריה,
אבל אי אפשר,
הרבה יותר טוב לילדים עניים.
אבל בוא נעשה רגע סיכום קצר. הממשלה הקודמת החלה בהדרה שלך, של החרדים, שמת וטו, שחרדים לא ישבו, לפני ששמעת מה הם דורשים, מה הדרישות הקואליציונית שלהם, קודם כל בלי חרדים. אחר כך...
התהליך הוא הפוך.
אחר כך המדינה הפסיקה לקבל הוראות מגפני.
אבי, אני אז הגבתי לצעקה של גפני, גפני הודיע לי שהוא מבחינתו אסור לי לכתוב בפייסבוק.
כן, אבל גם לשקם את אריה דרי.
גם לא אמרתי, אתה יודע מה, קח את הוידאו, אני מעולם לא אמרתי שאני רוצה לשקם את אריה דרי. אתה יודע, תמיד אחרי זה אתה מגיב על מישהו שציטט אותך לא נכון. לא אמרתי שצריך לשקם את אריה דרי, מה שאמרתי משהו אחר. החוק במדינת ישראל אומר שמי שישב בצוהר ושוחרר, מותר לו לשקם את חייו. כל מה שאמרתי, למה הוא צריך לעשות את זה דווקא במקום שבו קרה הדבר הרע. למה הוא צריך לחזור דווקא למשרד הפנים?
אתה יודע למה?
זה בעיני, זה כמו שאתי אלון, אתה זוכר את אתי אלון?
כי ברגע שהחוק מאפשר לו את זה, אין שום סיבה שהוא לא יעשה את זה. לא, אמירה הזו מעידה על התנשאות. זאת אמירה, אתה יודע, אם אני אבחן למשל עכשיו אותך, מה עשית בצבא, ומי תרם יותר, אני החרדי בצבא, או אתה בצבא, זו סוג של התנשאות.
אני אגיד לך רק יותר יום אחד. האם עשית כמיטב יכולתך?
עשיתי מילואים יותר, עשיתי מילואים בחיי יותר ממך, אבל זאת תהיה התנשאות אם אני אומר את זה, כי זה לא רלוונטי לדיון. זה לא רלוונטי.
אני מכיר את הבחינה הזאת, כן, או הייתי כתב במחנה. מה לעשות? מי שלא יכול להיות באבק יכול להיות כתב במחנה.
לכן הטיעונים האלה הם לא טיעונים רלוונטיים. אנחנו בוא נדבר באמת בצורה עניינית.
לא, אבל יש לי שאלה,
אם היית מכיר את הציבור החרדי...
רגע, אני שאלה כאדם דתי, מותר לי?
בהחלט.
אתה אומר לי על אריה דרי שמבחינת החוק זה בסדר. האם אתה ואני רוצים לחיות בחברה שהמוסר שלה והאתיקה שלה מוגדרים אך ורק בידי הדין הפלילי?
האם אתה ואני רוצים לחיות בחברה
שיש לה גם ערכים מוסריים?
האם אני ואתה רוצים לחיות בחברה ששר האוצר שלה היה מגיש טלוויזיה 30 שנה, 20 שנה?
היה מה עושה?
מגיש טלוויזיה.
אם זה מה שהציבור בחר, זה מה שהציבור בחר.
זה בדיוק אותו דבר לגבי אריה דרי, זה מה שהציבור בחר. זה מה שהציבור בחר, למה התשובה הזאת היא לא תקפה, היא לא הדדית? את אותה אמירה גם על אריה דרי.
אבי, מה שאמרתי, אגב אני אמרתי על אריה דרי שאני לא פוסק אפילו מלשבת איתו בממשלה, רק צריך לשנות את החוק. אנחנו רוצים לחיות בחברה מוסרית, על זה אנחנו יכולים להסכים?
חד משמעית, יש לך ציבור יותר מוסרי מהחרדים?
מוסר אינו נקבע אך ורק על ידי הדין הפלילי. אני אתן לך דוגמה, התנך אינו מופיע בדין הפלילי, ועדיין אתה ואני מאמינים בתך. אני, אתה יודע, לפעמים יותר מסובך לאנשים דתיים איתי, מאשר עליי מן אבא שלי.
אגב, זה פעם ראשונה שאתה אומר שאתה מאמין בתנך?
לא, מפני שאני יהודי מאמין, אני מאמין באלוהים.
אז למה לא באת למחירת החמץ הגדולה של מדינת ישראל?
כי אני לא, אני אומר לך, אני המחליט, אני לא שואל אף אחד איך להאמין באלוהים. אתה שואל אותי אם אני מאמין באלוהים, התשובה היא כן. אתה שואל אותי אם אני מקבל הוראות לגבי איך אני מאמין באלוהים, התשובה היא לא.
אפשר לעשות הבחנה כזו גם לגבי החוק של מדינת ישראל? אני לא בוחר איך לקיים את החוק, כאילו, זה או שזה יש או שאין.
מה?
אם כתוב ששת ימים תעבוד, אתה משתמש הרבה בדוגמה הזו.
נכון.
אז למה אין שבת ואין נפש? למה שם אני מחכה?
אין לי שום בעיה עם שבת ואין נפש. שבת אפילו בחוק הישראלי היא יום של מנוחה. אני רוצה לתת לך דוגמה שאני משתמש בה לא פעם על היחסים הדתיים לחילונים במדינת ישראל, וזה ייקח דקה. יש לי דקה?
בכיף, יש לך יותר.
תראה, עד 1984 או 5 לא היה עולה בדעתו של אף אדם במדינת ישראל לאכול בפומבי בפרסח חמץ בפסח. אתה יודע, אני גדלתי בבית החילוני ביותר במדינת ישראל, להבדיל ממני, אבא שלי היה אתאיסט, איבד את אלוהיו בשואה, מי יכול להאשים אותו? אוקיי, אבל אף אחד לא הוציא מהבית, לא היו חולמים לרחץ לים לעשות מנגל בפסח, חס וחלילה שלא יראו אותנו עם חמץ. ואז שקי ואני לא זוכר מי עוד, העבירו את חוק החמץ. זה לקח בדיוק שנה, ופתאום היה חמץ בכל מקום בפסח. למה? עכשיו, אני נגד זה שאנשים יעברו על החוק. אבל יש משהו מעליף בזה שהמדינה אומרת לך מה מותח ואסור לך לאכול, אז אנשים נעלבו. מצד שני, ביום הכיפורים לעולם 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 לא יזיז חילוני את האוטו שלו, לעולם לעולם לא ישים מוזיקה בווליום חזק. אתה יודע למה?
יאיר,
אתה יודע למה? רגע, אתה יודע למה?
כי אין חוק.
כי אין חוק.
ולכן הוא גם שם מזוזה, כי אין חוק שמחייב אותו לשים מזוזה. ולכן הוא גם עושה...
אני אכבד אותו עד הסוף.
לכן גם החילוני עושה ברית מילה ושם מזוזה, כי אין חוק. אני מבין את האמירה הזו, אבל אתה יודע מה? אצלנו אומרים שפתיים יישק. אתה מכיר את הביטוי הזה?
כן.
כי את אותה אמירה בדיוק, בוא נתרגם אותה הפוך. שים לב מה קרה. אתה אומר לי, אלו שחוקקו את החוקים הללו לא הכירו את הציבור החילוני. חוקקו חוקים שעשו בדיוק הפוך ממה שהם רצו. וזה בדיוק החטא שאתה חטאת בו לגבי הציבור החרדי. אם היית מכיר את הציבור החרדי, אתה חוקקת חוקים שגרמו לחרדים לעשות דווקא. אתם רוצים לגייס אותנו?
אז לא היו מעביר את השוויון בנטל? תקשיב.
תשמע, אני, תשמע, ידידי.
אתה יודע, זה דבר מעניין.
אם אני הייתי עכשיו מועמד לגיוס, כן, ואני תרמתי למדינה בגיוס הרבה, והייתי בכל המלחמות, לא הייתי מתגייס היום. בדווקא.
בסדר, תראה, דווקא, אז אם יש שנה דווקא
זה מה שאתה מספר לי על החמץ ועל המנגל, אבל זה אותו סיפור, זה אותו דבר בדיוק.
תקשיב.
זה בדיוק אותו דבר.
אני אומר, תהליכים חברתיים הם תמיד כואבים. אבל בסופו של דבר, למדינה יש זכות לקבוע מה קדוש לה ומה לא קדוש לה. אני שמח ובאמת מרגש לשמוע על זה שלחמת מלחמות ישראל, כל הכבוד שלך, גם זה אומר שהיית חייל יותר טוב ממה שאני הייתי. אני רק אומר, לא יכול להיות שמדינת ישראל יהיה חוק שירות ביטחון חובה לכולם, חוץ מלזה שיש מפלגה או שתיים של אנשים שהצביעו להם משוחררו.
לא נכון, לא נכון. זה מאבק תרבותי אמיתי שאתה צריך להכיר אותו, להבין אותו. הרי החרדים לא סתם הקבוצה של אנשים מטומטמים שרואים את המדינה המוקפת באויבים, רואים את הגרעין האיראני ואומרים, לא מעניין אותנו, אנחנו לא עושים צבא.
אני בכוונה, אגב, עם חבריי החרדים, ויש לי דווקא, לא נכנס לוויכוח הזה, כי אני חושב באמת, לא יהיה לך, אתה יכול לנסות, ושמעתי כבר את כל הניסיונות, ואני מכיר יותר את החרדים ממה שאתה חושב. אין איך להצדיק את זה. כי השירות בצהל זה לא רק להיות 3 שנים בצבא. השירות בצהל מכיל בתוכו את האפשרות שאנשים יחזרו
בשק של תקופות. אבל השירות
בצהל, שיהיה חשוב אשר יהיה. רגע, תן לי לגמור את המשפט. הבן שלי גומר עכשיו טירונות קרבית. ואם יהיה עוד פעם
שוקים,
הוא יישלח ויסכן את חייו. ואין לך דרך להסביר למה הבן שלי צריך לסכן את חייו להגנת מדינת ישראל, ומישהו אחר יושב בישיבה ולא צריך לסכן את חייו.
יאיר, התשובה של השאלה הזו, אני, אתה יודע מה, לא, אבל אני אפילו המום שאתה עדיין משתמש בטיעון הזה. 80% מחיילי צהל לא מסכנים את חייהם, ולא נמצאים בשדה הקרב, והם תומכי לחימה.
אבל עכשיו אתה עושה הנחה. אני שואל אותך על העיקרון.
אני לא עושה הנחה. אתה יודע שלהיות אברך וללמוד תורה זה הקרבה שאין מעלה חזקה וגדולה ממנה. הבן אדם מוכן בבחירה, מתוך בחירה לחיות בעוני. הוא בוחר כל בוקר להיות רעב ללחם כדי ללמוד תורה.
אחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו כאן, אומר משה רבנו.
בוא, אתה יודע, חיכיתי שתצטט לי איזה רמב״ם, אבל ציטטת את משה רבנו. בוא לא ניכנס לזה, תאמין לי, לא, חבל, לא תצא טוב, יאיר. יאיר.
אתם משייפים או אתם, אני לא רוצה להגיד אתם, כי אני לא רוצה שאתה תגיד לי, ואני אגיד אתה, אני מכיר את הטיעון הזה, הוא טיעון ששויף 1,000 פעם. אתה יודע מה?
אני טוען, יאיר, אני טוען שחיל חינוך.
בוא נדבר על הכירות שנייה, בוא נדבר על הכירות.
רגע, לא, אבל תיתן לי להסביר את עצמי. אני טוען שחיל חינוך, יש לו חלק חשוב ברוח ובמוטיבציה של החי ללוחם. אני טוען שבחור שלומד תורה ומשקיע, ומוכן להיות רעב ללחם כדי ללמוד תורה, הוא חיל חינוך של מדינת ישראל, ואני יכול להוכיח לך את זה עובדתית, לא תיאורטית, רוחנית, דתית, עם אמונות. עובדתית, הגענו למדינה הזו בלי צבא. 2,000 שנה שרדנו בלי שבק. שרדנו כאן בלי חיל האוויר. והגענו, העם היחיד ב-2,000 השנה האחרונות ששרד זה העם היהודי, הרומאים והבבלים והמצרים קרסו מזמן, ואנחנו לא יודעים מאיפה הם. אנחנו שרדנו לא בגלל צבא, בגלל הרוח.
לאחל
חינוך שהיה לנו תמיד, היו הישיבות ותלמידי הישיבה. אתה לא יכול לבטל את זה.
כי זה לא נכון. יש סתם, תראה, יש העובדה ההיסטורית היא שהחרדים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, הם תופעה היסטורית די חדשה, בערך 200 שנה.
אתה מכיר את החרדי החדש עם החולצה הלבנה והמגבעת השחורה, נכון? זה עסק של 100 שנה, אבל לומדי תורה?
לא, 200, בוא נגיד...
לומדי תורה, מה, אתה לא מכיר את ההיסטוריה? התלמוד הבבלי מלא במאות אנשים שלמדו תורה, אז לפני 2,000 שנה אתה מבטל את זה? אז הם לא היו נראים כמוני, נכון? הם לא היו מוגדרים כחרדים.
מה פתאום שאני אבטל את זה, ומה פתאום שאני אפקיד גם את המורשת וההיסטוריה שלי בידי פלג אחד של העם?
לא, לכן מנהלים שיח. לכן מנהלים שיח. אני לא אומר שלא צריך צבא. אני לא אומר שאתה חייב לעזור וללמוד בישיבה. אני לא דורש ממך את זה. אני לא אומר לחילוני, אדוני, בוא לישיבה.
מה שאתה אומר לי זה שאתה רוצה שאם מישהו מחליט שהוא לא במגרש, הוא לא רוצה להתגייס לצבא, הוא רוצה ללכת לישיבה, אז מותר לו. כי אין חוק ואין מדינה ואין כלל. ואין מחויבות שווה לכולם.
אני רוצה לומר לך שאם מישהו מוכן לשלם את המחיר של לימוד תורה...
רגע, ויתנת טעון מורכב, אני אנסה לענות.
בבקשה.
כשאתה מסתכל על רשימת הדרישות הלגמרי מטורפת שהגישה יהדות התורה, אתה רואה אנשים שאומרים, הנה הזכויות שלנו. ואני אומר, ממול זה איפה החובות? אתם לא יכולים לפנות למדינה ולהגיד למדינה, תממנו את זה ואת זה ואת זה ואת זה. עלות הדרישות שלהם היא בערך 4.5 מיליארד שקל. זה עלות הזה, אבל כשזה מגיע לחובות, אנחנו נקבע איזה חובות בא לנו ואיזה חובות לא בא לנו, למה נעשים לנו, מה לא מסתדר לנו, מה כן מסתדר לנו, כי זה גם הקרבה גדולה שאנחנו בישיבה. אין קיום למדינת ישראל אם כל אחד עושה חוק לעצמו על פי הבנתו. הקיום היחיד שיש למדינת ישראל,
אמרת טיעון חשוב מאוד, אתה בעצם אומר עכשיו למאזינים שלנו החרדים, חבר'ה, איפה אתם תורמים בחזרה? אתם מקבלים מהמדינה, מה אתם מחזירים למדינה?
לא, מה שאני, אני לא רוצה לעשות תחרות בתרומות. מה שאני אומר הוא שיש חובות וזכויות באות ביחד. ומאותה מדינה שאתה לוקח את זכויותיך, יש מטילה עליך חובות שאתה צריך לעמוד בהן. החובות האלה הם לפרנס את עצמך ואת ילדיך,
תשובה.
ולציית לחוק, ולשרת בצבא.
תשובה.
ואין דרך להתחמק מזה.
יאיר, תשמע תשובה. פשוט קצר ופשוט. לגבי ילדיי, אני אבחר איך אני רוצה לגדל אותם, ובאיזה רמת חיים אני רוצה שהם יחיו. האם יחנה ליד הבית וולבו, או שתי מכוניות, או שאנחנו נסתפק בנסיעה באוטובוס, או בהליכה ברגל, זאת זכותי, נכון? אני לא דורש, אני לא דורש מותרות.
אבל זה שהם יוכלו, ישתו, ויהיה להם איפה לגור, זה גם האחריות שלך.
חד משמעית.
יוכלו וישתו, ויהיה להם איפה לגור. והציבור, אבל תקשיב,
הציבור שקונה כאן הכי הרבה דירות במדינה לילדים שלו, זה הציבור החרדי, אתה יודע את זה.
כן, הם גם קונה את הדירות הכי בזול. אבל אז
מה זה משנה?
האם אנחנו מסכימים על העיקרון שאומר?
אבל בואו, מספרים.
רגע, אבי, שאלה. שאלה, הצבת עיקרון, אני רוצה לשאול שאלה לגבי העיקרון. האם אנחנו יכולים להסכים במקביל לזה על העיקרון שאומר? כשמישהו מוליד ילדים, אז קודם כל הוא, לא מישהו אחר, הוא זה שצריך לפרנס אותם.
בהחלט.
זה מוסכם על שנינו?
מוסכם עליי.
לא,
אבל
מדינה,
מוסכם עליי
לא,
שיש מדינה, רגע.
לא, משלם מיסים אחר במקום אחר,
רגע,
הוא
אבל
זה
אני מוסיף
שצריך
משפט.
לפרנס את ילדיו.
אבל אני מוסיף משפט.
כן.
אבל מוסכם עליי גם, שאם אני משלם מיסים, ואם אני משתתף בכל המעגל החוקי הכלכלי של מדינת ישראל,
כן.
רק אני בוחר לחיות בעוני ברמת חיים יותר נמוכה, ואני נותן למדינה את המיסים שאני מקבל, אני צריך לקבל בחזרה מהמדינה את אותם הטבות כלכליות שכל אזרח במדינה מקבל. ואם משפחה חילונית מקבלת קצבת ילדים, אני צריך לקבל. אם ילד חילוני מקבל בניין לבית ספר שלו וכיתה מרווחת, גם הבן שלי צריך לקבל. עכשיו תבוא, תגיד לי לימודי ליבה, אתה לא תדאג לילדים שלי לחינוך שלהם, אני לא אדאג לחינוך של הילדים שלך. אני לא אכפה על הילדים שלך ללמוד חמש שעות בתורה ביום, אל תכפה עליי.
רגע, אני רוצה להבין משהו. אתה אומר, אני מוכן לקחת מהמדינה כסף בשביל החינוך של הילדים שלי, אבל לא להקשיב למדינה כשהיא מדברת על התוכן של החינוך של הילדים.
אני מוכן לקחת מהמדינה כסף, ועדיין אני האבא של הילדים שלי. אני עדיין, הכלל הבסיסי שיש להורים זה לחנך את הילדים.
אני מדבר איתך רק על דברים, בוא. אני מספיק מכיר את תולדות היהדות בשביל לדעת שאנגלית, מתמטיקה ומחשבים לא גורמים שום נזק לרבות
נכון,
רוחניות.
נכון, אני גם מסכים איתך.
צריך
וכל הרבנים גם מסכימים איתך.
מתמטיקה,
כל גדולי הדור מסכימים איתך שמתמטיקה ואנגלית לא מזיקים לעולמו
לא
הרוחני
מזיק.
של הילד, אבל אתה יודע מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו נחליט, לא אתה.
אז בסדר, אבל אל תיקח מאיתנו כסף.
אין, לא, 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 אני אקח כסף ואני אחנך את הילדים שלי איך שאני חושב שוב. אני לא...
תשמע, אני אומר לך, אז כאן יש לנו, כאן המחלוק.
למה אתה מכתיב לי איך לחנך את הילדים שלי?
זה לא אני, אני אומר, מדינת ישראל, כשאתה אומר אני לוקח כסף מהמדינה, אתה לוקח את כספם של משלמי המיסים. אתה לוקח את כספם של אנשים שעבדו קשה, נתנו את הכסף שלהם למדינה.
ובתוכם גם אני, גם אני משלם מיסים.
את החיית עכשיו על הסיסטם, כולו, על כל המערך. המדינה אומרת לך, תקשיב, אתה רוצה שאת הכסף שלי בשביל חינוך ילדיך, בסדר, יש תכנים מסוימים שבאים יחד עם הכסף. אתה לא רוצה את התכנים, אל תיקח את הכסף. לבחירתך.
אז אני אומר לך שוב, יש לנו מדינה, המדינה היהודית, חלק מהמדינה היהודית הזאת היא באה עם תכנים מסוימים של נישואים כדת משה וישראל.
אז רק
של,
סתם בשביל שאני אבין את העיקרון.
של חוק שבת ומנוחה. אתה לא רוצה,
כל,
אל תגור במדינה, תגור בשוויץ, אל תשנה את החוק.
כל חמישה אנשים במדינת ישראל שמתחשק להם להקים בית ספר, אם יתחילו מחר להקים פה בתי ספר של המיסיון הנוצרי, זה גם בסדר לפי העיקרון הזה, כי כל אחד רשאי ללמד את ילדיו איך שמתחשק לו.
אז אני מסביר, אנחנו משלמים מיסים בדיוק כמו הציבור החילוני. בדיוק.
בסדר,
יש כמויות חרדים שעובדים, וגם מי שלא עובד משלם את המיסים הישירים.
אתה רוצה את הכסף של המדינה, תציית לחוקים.
אבל אני רוצה, כאבא לילדים, להחליט מה אני רוצה שהבן שלי ילמד. המדינה לא יכולה להיכנס לי לעניין הזה.
אני אומר שוב, אין שום מה, תקים בית ספר פרטי, על חשבונך, ותלמד אותם, אני אחשוב, אגב, אני חושב שגם במקרה כזה, המדינה צריכה להתערב. למדינה מותר להתערב. אתם רוצים שלמדינה לא תהיה שום ריבונות ושום סמכות. אני אומר לך, למדינה יש ריבונות ויש סמכות. בשביל זה הוקמה מדינת היהודים. כי היהודים חיו בלי ריבונות ובלי סמכות, במשך אותם 2000 שנה שתיארת מאוד יפה. ובסופו של דבר מה שקרה זה שבאו והרגו אותנו מפני שלא היה לנו ריבונות וסמכות. יש לנו היום את הריבונות. ריבונות באה עם עקרונות. העקרונות אומרים אתה לא יכול לחיות במדינה אם החוקים שלה לא מעניינים אותך. Okay. זה לא עובד ככה.
טוב,
ומדינת ישראל אומרת, אני כל מה שאני רוצה,
אתה חוזר על מה שאמרת, אני אחזור על מה שאמרתי שוב על כך, אני אחזור שוב על כך
שזכות הבסיסית של הורים לעבוד באחד מהמקצועות שהם המקצועות של המאה ה-21.
כלומר, אתה תחזור על זה ואני אחזור על זה שזכות הבסיסית של הורה בכל העולם כולו זה לחשוב איך הוא רוצה לחנך את הילדים שלו, באיזה דרך, באיזה השקפה ובאיזה עניין. בוא נעבור רגע לעוד עניין אחד לפני שאנחנו מסיימים. אחרי לימודי הליבה ואחרי הקצבאות הילדים והחרדים והסכם יהדות התורה והכל, מילה אחת שלך על מה שמרגיש החרדי ברחוב אחרי הקדנציה האחרונה. הרי רבים מהחרדים...
רגע,
אני אשאל שאלה.
אוקיי.
רבים מהחרדים עובדים. רבים הם גם משרתים ויכול להיות שלא, וזה לא רלוונטי. אבל מה שנוצר כאן בשנתיים וחצי האחרונות זאת שנאה והסתה, אולי לא שלך, אתה יודע מה? אבל של האוכלוסייה החילונית, לא באופן כללי, אבל בוא תראה מה קורה ברשתות החברתיות. בוא תראה מה קורה בעולם. חרדים מסתובב, קוראים לו דוס, גזלן, אתה אוכל חינם. אתה יודע, סיפורים שמגיעים לפה כל יום, וזה לא קרה סתם כך.
תראה, זה מעניין שאתה אומר את זה. אני עוקב די בקפידה אחרי התקשורת החרדית. אז יכול להיות שכל אחד מרגיש כשתוקפים אותו את זה יותר חזק, אבל אני עבדתי הרבה שנים בתקשורת, ואני מבין תקשורת. אני אומר לך שהאלימות... אני כל פעם נדהם מחדש שאנשים שקוראים לעצמם יראי שמיים מרשים לעצמם להשתמש בשפה כזאת. אני לא מדבר איתך על זה שהיו פה ימים שהיינו כמה בבוקר ומצא ארון מתים מחוץ לבית. עם השם שלי עליו. אבל רמת האלימות והסתה בתקשורת החרדית הייתה בלתי נתפסת. בלתי נתפסת. עכשיו, הציבור החרדי, דיברת על היכרות, הציבור החרדי ניזון מהתקשורת החרדית. בתקשורת החרדית אסור הרי היה עליי להגיד מילה טובה במשך 3 שנים האחרונות. חלק מזה עוד ירשתי מאבא שלי, אז בכלל זה רץ הרבה זמן. בסופו של דבר, כל פעם שהגיעו אליי חרדים באיזשהו עניין לבקש עזרה כשר אוצר, תמיד פיניתי את הזמן וישבתי וניסיתי לעזור, וברמה פרטית,
יאיר יפיד, דוגמה מהיום אחר הצהריים.
אין תקשורת יותר אלימה מהתקשורת החרדית במדינת ישראל.
דוגמה מהיום אחר הצהריים. פרופסור יזהר אופלטקה, אתה מכיר?
לא.
אוניברסיטת תל אביב, איש רוח, כותב כך בדף הפייסבוק שלו, יבוא יום והצעירים הציונים יפרעו את החוב מהחרדים בכוח הנשק הצהלי. ואתם תשלמו על שנות הגזל הבלתי פוסק מאיתנו. תמשיכו לא לשרת בצבא ותישארו חשופים במלחמת האזרחים שתהיה כאן בעוד דור. חבל שהמנהיגים שלכם לא מבינים זאת. כותב פרופסור, שקוראים אותו הרבה מאוד אנשים, הוא בעצם אומר שעוד 30 שנה,
שהאחים
שלי בצבא, השתכו עליי באש.
אבי, למה כשכותבים דברים כאלה בתקשורת החרדית, אתה אומר לי שזה מבטא, אמנם ביטויים לא נכונים, אבל מבטאים כאב אמיתי.
אין רמז לאלימות בתקשורת החרדית.
זה פשוט לא נכון. אני אומר לך שוב, אני מכיר את השיווק, אבל זה לא נכון. אני קורא את התקשורת החרדית.
יאיר, אתה קורא את התקשורת החרדית, אבל אין מי שיתרגם לך. אתה לא מכיר את החרדים. כשאתה קורא גזירת שמד, אז אתה פותח מילון אבן שושן, ואתה רואה שהמילה שמד היא מאוד נוראה. אבל במונחים שלנו זאת אמירה רוחנית.
אתה התחלת עם הטיעון הזה שאני לא מכיר, וככל שמתברר יותר שאני מכיר, אז הטיעון נמס. תראה, אני אומר שוב, אני מוכן לעשות...
ככל שאנחנו מתקדמים בשיחה עוד ועוד דוגמאות שאתה לא מכיר.
שבין הציבורים האלה, אני ואתה לא נהיה מוכנים להיות מוגדרים על ידי אנשים קיצוניים שאומרים דברים אביליים. אני לא מוגדר, אני שומע פעם משנה בחיי את שמו של הפרופסור הזה, אני לא מוכן להיות מוגדר בידיו. אני לא חושב שאיזה מדינה צריכה לכפות את החוק, אבל קריאות לשאת נשק זה כמובן דבר מגונה מעין כמותו, ואני לא מגבה אותו בשום צורה שלי.
אוקיי, מה נאמר לסיום? אתה עדיין
אתה יודע, אני אגיד לך מה נאמר לסיום, בסדר? אתה זוכר שנחטפו 3 הצעירים והנערים שנרצחו בשומרון?
כן.
הזמינה אותי אז משפחת שער להספיד את בנם גלעד בבית תלמון, ונסעתי לשם ועמדתי שם ואמרתי שאני רוצה לצטט, ככה הספדתי אותו, את הארי הקדוש, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של אהבת לרעך כמוך. זה סיום טוב לשיחתנו.
זה סיום טוב לשיחתנו, אבל צריך לקיים את זה, לא רק להגיד שאני מקבל את זה.
אני אומר, בוא נעבוד על זה ביחד.
בהחלט.
עכשיו דיברת איתי, כמה זמן דיברנו? חצי שעה?
כן.
תראה,
הייתי חייב למלות פערים על שנתיים וחצי שלא רצית להתראיין.
כנראה שכן אפשר לדבר.
לא, אתה יודע, שנתיים וחצי שלא רצית להתראיין, עכשיו ככה חיסינו פערים.
אתה יודע, אני אגיד לך משהו, אפילו פוליטיקאים חילונים נפגעים לפעמים. אני אומר לך, אני היה משהו בוטה, פוגעני ואלים בדרך שבה דיבור עליי.
הציבור החרדי לא רק נפגע, אני אגיד לך.
אתה אומר לי, פותחים דף חדש, אני תמיד שמח.
לא פותחים דף חדש, הדף עדיין מוכתם. ייקח זמן עד שהדברים יתוקנו. אנחנו מדברים כבני אדם, אבל הפערים בינינו,
אתה גם צריך לחזור הביתה בשלום.
הפערים בינינו הם עזויים וקיצוניים, ואני אומר לך שוב, אי אפשר להתעלם שהייתה פה שנאה. סליחה שאני חוזר לזה.
לא אישית,
אני לא בטוח. אני לא בטוח שאתה שונא מישהו, חלילה לי לומר את זה, שאתה שונא מישהו וקם בבוקר ושונא, קשה לומר את זה. אבל מדיניות שלמה של שנתיים וחצי,
אם תצליח שנייה להתעלם, תראה, אתה לא יכול להרשות לעצמך לסיים איתי באווירה חיובית את השיחה, כי אחרת לא תוכל לחזור הביתה.
לא, אני אחזור הביתה.
אני אסיים את השיחה באווירה חיובית בשביל שנינו, אם תרשה לי.
בכיף.
אני אומר לך, בסופו של דבר, אם היו נבדקים המעשים, והיו מנהלים על זה דיאלוג אמיתי, הייתם רואים שכל מה שאני אומר כל הזמן הוא דבר אחד. לכולנו יש אותם זכויות ואותם חובות.
ואני עדיין מזמין אותך להכיר את הציבור החרדי, ואני מוכן לעשות לך היכרות עמוקה איתו באמת ברמה האישית. אתה פשוט לא מכיר, אני לא אומר את זה פה כבוגע, אני אומר את זה, אתה יודע, עניינית.
אני אמרתי את זה אגב ליותר מחרדי אחד, כל פעם שתרצו לכנס חדר ולבוא ולקיים דיאלוג אמיתי, אני אשמח מאוד.